עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון, שעה תמימה של תחשבו טוב, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב, לאמץ ולשפר את יכולת החשיבה החיובית שלנו, ללמוד מאנשים שמצליחים להתמודד אחרת, ועוד חיינה וחיינה, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו, לפני שנכיר טוב, ותודה למי שמאפשרים אותה, אסף נבוא עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לידי, ובני שאולסקי אחראים על השידור, וגיא רביב עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו מתכבדים לפתוח את השעה הזו עם הרב בני לאו. ערב טוב לך הרב בני לאו, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה שאת נותנת לי את החלון הזה של תחשבו טוב. זה פשוט מתנה, את יודעת, אני רוצה להגיד כאילו מזמינים בן אדם לדבר, ויותר משהוא מדבר, הוא נכנס לאיזה מרחב, מרחב בזמן. והמרחב שאת מייצרת פה הוא מרחב שמחייב כל אחד, ואני בתוכם, לחשוב טוב. וזה מתנה, אז תודה לך.
תודה רבה לך. ואיתך אנחנו מבקשים לדבר היום, היות והשבוע אנחנו חל י"ז בתמוז, ואנחנו מתחילים את תקופת בין המצרים, מה שנקרא שלושת השבועות. אז אם אתה יכול קצת להרבות בנו דעת על המהות של הימים האלה, ובוודאי גם תצליח לחבר אותם ל... תקופה שבה אנחנו נמצאים, אז הבמה היא שלך.
אז אני רוצה לומר שבשנה רגילה, השלושה שבועות האלה, מיוד זין בתמוז, שזה יום שלישי הקרוב, ועד תשעה באב, זה הליכה כמו בקונוס. אתה נכנס אל המיצר מהמרחב, שזה סתם יום של חול, אתה נכנס לאיזשהו מיצר, וכל יום שמתקדם, אתה הולך והמיצר נהיה יותר ויותר צר, עד שמגיע למקום הפקוק והצר ביותר, שזה תשעה באב. תנסי לדמות את זה, באמת אני אומר את זה עם כאב גדול, אבל כל מי שחווה את המושג של אבלות, יש את הרגע של בום, שיש איזה רגע של האבל, של המוות, ואז אתה יושב ונקרא היעלם דום מתים. אתה משותק בתוך עצמך, ואז יש לוויה, וסתימת גולל, ושבעה, ושלושים, ככה עוברים מפרק לפרק עד שמגיעים אל המרחב, ממש מהמוות אל המרחב של החיים. ימי בין המצרים זאת אותה תנועה והפוכה. היא בעצם לוקחת אותנו מסתם ימים רגילים של קיץ, ואומרים לנו, רגע, עכשיו אתה נכנס לאיזשהו מיצר, בהתחלה זה עוד רחב, לשבוע הראשון, אחרי זה השבוע השני, ואז מגיע ראש חודש אב, שהוא ראש חודש מנחם אב, שזה כבר ימים יותר קשים, ואז שבוע שחל בו תשעה באב, וזה עוד יותר קשה, ואז מגיע יום תשעה באב, לאט לאט זה נסגר עלינו, וזה ממש מן המיצר. אתה מגיע למקום שאתה מרגיש שהדופק שלך הולך ודופק יותר ויותר, ואז אתה אומר, ענני, במרחב. אתה רוצה כל הזמן לצאת מן המיצר. ימי בין המצרים הם ימים שמחייבים בדרך כלל בשנה רגילה המון התבוננות על למה. למה זה קרה לנו בפעם הראשונה? ולמה זה קרה לנו בפעם השנייה? למה? למה איבדנו בית? למה איבדנו מולדת? למה איבדנו מקדש? למה איבדנו? למה ירדנו? זה לימוד עלינו. זה לימוד לא היסטורי. זה לימוד נרטיבי של הסיפור הפנימי שלנו. אבל השנה אני מרגיש שכבר באמת השבעה באוקטובר, מיום שמחת תורה, נכנסנו למיצר, בבת אחת. נכנסנו למיצר ועוד לא יצאנו משם. תשעה וחצי חודשים אנחנו במין המיצר. ואני רוצה להגיד לך פסוק אחד, שאני למדתי היום, את יודעת, ב-929, אנחנו עושים בכל יום פרק אחד. ככה, מה שיוצא אני מרוצה. כל יום מתקדמים, והיום, הפרק של היום, הוא מזמור תהילים עין ד' 74, ובתוך המזמור של היום, פסוק אחד, שאומר ככה, פסוק התשיעי בפרק, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה. תנסי רגע לצייר את הפסוק הזה, שאדם מאבד אוריינטציה, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ואין איתנו יודע עד מה. אל תספרו לנו שאתם יודעים מה יקרה מחר, אל תספרו לנו שאתם יודעים את האופק, אנחנו באמת במיצר גדול. וכשאתה מודע לזה ואתה מוכן להגיד את זה, אז מה עושים? אז הולכים לשעה שלך ואומרים, רגע, גם אם אתה לא יודע מה האופק ואתה לא יודע מה המחר ואתה נמצא במיצר, תסתכל רגע ימינה ושמאלה, קדימה, אחורה, הכי קרוב. יש מישהו שאתה יכול להושיט לו יד? יש אולי יד מושטת שזקוקה ליד אחות? בימי בין המצרים, הדבר הכי הכי משמעותי שאני יכול לעשות זה להושיט יד אחות. לא יכול לתקן עולמות, אני לא יודע, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, אני לא יודע. אני נמצא במיצר כמו כל החברה הישראלית, כמו כל העם היהודי. אני כל כך מתפלל לצאת מן המיצר למרחב, אבל בינתיים, בתוך המיצר, תושיט יד, תסתכל, תפגוש עוד אדם ותיתן אנרגיה. בסוף אתה גם תקבל את זה.
ואני חושבת שמוטיב נוסף הוא המוטיב שזה תחום בזמן. ואני חושבת שזה מה שמייצר את התקווה ואת האופטימיות. בסוף אנחנו נצא מהמיצר, אל המרחב.
וואי, קודם כל, אמן, אמן, אמן. אני אגיד שבדרך כלל בשנה רגילה, אז יום תשעה באב, שהוא יום כזה מאוד דחוס, אחרי הצהריים, ממש מאוחר אחרי הצהריים, אשתי ואני נוהגים ללכת ככה ברוח ירושלמית של סוף תשעה באב לכיוון הכותל כדי לסיים את היום. זה ממש התקווה. זה המקום שאתה הולך לקראת ט"ו באב, למרחב. השנה אני מלא תפילה. את יודעת, יש לנו עוד שלושה שבועות לפנינו. ואני כל כך משתוקק שנשמע בשורות, גם מהחטופות והחטופים, שנשמע שאנחנו מתקדמים לאן שהוא, שיש אופק, שאנחנו מסוגלים באמת להגיע למרחב, אבל אני רוצה לומר לך, זה מתחיל בכאן ובעכשיו שלי ושלך, שאנחנו מסוגלים לראות עוד מישהו שזקוק ליד שלי.
הרב בני לאו, היזם, של 929 מרהיב ועוד הרבה מאוד תארים, ותודה רבה שהרחבת את ליבנו ודעתנו.
תודה
רבה. ושיהיה שבוע מבורך. תודה. ועכשיו אנחנו שמחים ממש לדבר עם פרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, והנושא הוא איך לחנך ילדים מאושרים. בהותן מלמדת לקח חשוב, מומחים מרחבי העולם הגיעו לבהותן על מנת לראות את האושר, ויוצאות משם מסקנות מעניינות, ואנחנו נשמח לשמוע אותם מפיה של פרופסור יולי תמיר. ערב טוב ותודה ערב רבה טוב. שאת איתנו.
אז ערב טוב לכם, תודה שהזמנתם אותי לדבר. כן, מסקנות מעניינות, קודם כל שזה לא קל להיות מאושר.
לגמרי, אז אולי נתחיל רגע אחד על היוזמה הזו של מומחים מרחבי העולם, אם את יכולה קצת לספר על זה לפני שנצלול.
היוזמה היא בעצם של בית ספר לחינוך בבואטן, שהוא בית ספר גדול ומאוד משמעותי גם בבואטן וגם בכל אסיה. והוא בעצם מביא ביחד הרבה מאוד מומחים כבר הרבה שנים לדון בנושא של חינוך על עושר. מה שהיה מיוחד בכנס השנה זה שהוא בעצם מביא אנשים מכל העולם, ונתן להם הזדמנות לשוחח דרך פריזמה רב תרבותית בכל הנושא של איך משמעות החינוך משתנה מתרבות לתרבות, ומה אנחנו בעצם מצפים שיקרה בבית הספר לילדים שלנו, למורים שלנו, לקהילה כולה.
את יכולה רגע לספר על המקום הזה, על קצת לתת קווים לדמותו של המקום שבוחר לעסוק בסוגיות הללו?
אני צריך להגיד שיש לו שלושה מאפיינים. קודם כל הוא מקום מאוד מבודד. סך הכל הרבה שנים בכלל אנשים לא באו לבועתן, בגלל שהמקום היה סגור בשני תיירים. אז הייתה להם חשיפה מוגבלת למערב. הם בודהיסטים, ושאלת הצניעות וההסתפקות במורת, תפיסה שהיא אנטי-חומרנית מאוד רווחת בבועתן. ובעיקר הם אנשים שמאוד מחפשים את הדרך שהילדים שלהם לא יסחפו ולא יבלו בגל המערבי ששוטף אותם, ולכן החיפוש אחר האושר הוא לא רק חלק ממסורת עתיקה, אלא גם אולי תרופה נגד ההיגררות אחרי העולם החדש שפתאום מתנפל עליהם.
מעניין. אז קצת, אז תספרי לנו מהם התובנות שצברת שם.
קודם כל שהחינוך, הבעיות שכל העולם מתמודד איתו, אבל הדבר המרכזי זה שהם אנשים שעולם ההישגים המערבי קצת זר להם. זאת אומרת, ילד בוטני, לפחות עד השנים האחרונות, לא היו אומרים לו שרוצים שהוא ילך להייטק, או יעשה סטארט-אפ, או יעשה זה משהו סופר טכנולוגי. בדרך כלל רצו שהוא יישאר בכפר, ימשיך את המסורת של הוריו, יאבד את חלקת אדמה שלהם, ויישאר פחות או יותר בן נאמן למסורת שהוא גדל בה. זה מאזן כמובן את הרצון שלהם, שהוא לא, אני חושבת שהוא לא לגמרי נהדר משיכה, להיות מאוד פתוחים למערב ולשלוח את הילדים שלהם ללמוד במערב. המלך שלהם למד באוקספורד. הם מצויים במתח הזה שבין מזרח למערב, בעיניי בצורה יפה, מעניינת ומאוד פרודוקטיבית. הם לא בזים למזרח, כאילו שמים אותו מאחוריהם ואומרים, יאללה, נהיה מערבים. הם לא סוגדים למערב, הם רואים את הבעיות שלו, והם מחפשים את דרך הביניים באופן מעניינת, ובעיניים מעוררת השראה.
יפה. ואז כל המושג של מהו אושר, כשהיום את מתבוננת על זה בפריזמת התרבויות, כמו שאמרת, אז מהו?
אז באמת הם מסתכלים על אושר במונחים של הגשמה עצמית, לא כזה be happy, אלא מונחים של הגשמה עצמית, של עשיית הדבר הנכון והטוב, של צניעות, מאוד אנשים שמאוד מחשיבים צניעות, של לאו דווקא צניעות במונח הדתי שלנו, אלא צניעות במובן של אני לא עומד במרכז, אני לא צריך את הכל עבור עצמי, אני יודע לחלוק עם אחרים. אז יש להם איזה מין אידיאל של אדם שלם שהוא פחות תאוותני נקרא לזה, ויותר שלם ויותר משלים גם עם גורלו וגם עם הקהילה שלו וגם עם ההיסטוריה שלו. אז הם יכולים ללמד אותנו הרבה דברים על קצת ריסון עצמי, על קצת פחות באמת תאוותנות וחומרנות. יש בהם משהו עדיין מאוד
תמים,
טהור, כן.
את יודעת, אם הייתי מבקשת אותך לבנות גשר בין בהותן לישראל, בוודאי מההיכרות שלך את החינוך בישראל, אז מהו הדבר שהיית לוקחת ואומרת אנחנו צריכים לעשות בו שינוי מחר בבוקר?
לרגע, טוב, קצת קשה האמת פה, אבל כל כיתה בהותן מתחילה ברגע של מדיטציה, זה מאוד יפה, אני בכלל אמרתי מה זה רגע של מדיטציה? או שעושים או שלא, כלום, רגע אחד עם הקערה והפעמון, וכולם יושבים בשקט, הם מאוד מסוגלים מהר לעבור מתיאת רואה, ילדים רצים בבית ספר, שחקים בכדור, בלגן שלם, צלצול של הקערה, וכולם מתיישבים, ושזה רגע של שקט ושלווה, שאצלנו מאוד קשה להשיג אותם.
ואת חושבת שאנחנו יכולים לעשות שינוי? בתחומים הללו?
כן, קודם כל אני חושבת שזה קורה לנו, כי גם אנחנו מחפשים קצת שקט, וגם אנחנו מחפשים חינוך שהוא יותר רגשי. אנחנו בבית ברל עושים עכשיו מאמץ גדול לעשות איזושהי למידה משותפת בין תרבויות, במטרה כמובן להגיע למצב שבו אתה לא הולך, אתה יכול להיות בוטן בכפר סבא, אבל אתה יכול להיות, לצעוד צעד אחד לכיוון הזה ולהבין קצת יותר את החיים בצורה, זה עם פרספקטיבה אחרת שאולי חסרה לנו. דרך הבחים שלהם לא קלים. הם חיים בין הודו לסין, הם חיים בעוני די גדול, הם חיים במזג אוויר מאוד קיצוני. זה לא שהכל שם רך ונוח. הם לומדים להתמודד, הם, במובן הזה הבודיזם שלהם מאוד פורה. הם אומרים סבל זה חלק מהחיים, ומה צריך לעשות זה להתמודד איתו, והם עושים את זה בצורה יפה ומעניינת.
מעניין. יפה, יולי. איך היית מסכמת את כל החוויה הזו?
אני רוצה עוד פעם. אני גם עושה, אנחנו עצרנו איזה קשרי עבודה, שאני מדבר לבוטן, ונראה לי אני בדרך לשם תמר. אני כורך, יצאתי משם ולא סבתי, אמרתי שעוד כל הרבה מה ללמוד ולעשות, מרהיב ומדהים.
יצאתי משם ולא סבתי, זאת העדות לכך שזאת הייתה חוויה מאוד משמעותית וחיובית. אז באווירה אופטימית זו, ומשהו להגיד על הימים האלה, על המרחק הזה?
לא, רק לאחל לשבועים ולחפשים שתחזרו הביתה, ניסיתי שם להסביר שאתם כל כך רחוקים מהחוויה שלנו. רק לדבר על החפשים ועל השבועים, על השבועיות, נשמע להם עולם אחר. גם לי זה נשמע הזוי דרך אגב, גם מפה, שהם עוד לא כאן.
לגמרי. פרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך, כיום נשיאת בית ברל, תודה רבה שפתחת לנו צוהר לבהותן, קצת על האושר וקצת על איך אפשר להירגע, והלוואי ונצליח. תודה רבה
אמן.
רבה.
תודה רבה.
ושבוע טוב. תודה.
תודה.
מדי שבוע אנחנו שמחים לשים זרקור על אנשים שבוחרים לעשות בהרבה מאוד תבונה ובהרבה מאוד רגישות למען האחרים. והמיזם הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא בדיוק כזה. מטה שירות חרבות ברזל, למעלה מ-2,000 נותני שירות שהם מנהלים של שירות לקוחות בהרבה מאוד חברות, חברו יחדיו, על מנת להקל על בני משפחות שצריכים להתמודד עם אובדן, ובתוך האובדן יש גם הרבה מאוד עניינים בסבך הבירוקרטיה, שבעידן שהכל אוטומטי לא תמיד הרגישות נמצאת שם. ועל העשייה של מטה שירות חרבות ברזל, אני מבקשת לדבר עם זיו רוזן, שהוא מנהל המטה, לצידה של חולי רז, שהקימה את היוזמה הזו. ערב טוב לך, זיו, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, יהודית, ותודה על הבמה.
אז הבמה היא שלך, בוא תספר איך זה נולד.
קודם כל, כמו שהזכרת, באמת יוזמה שכשנכנסנו אליה, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו, כולל אותי וחולי, לא הבנו עד כמה ערך ועד כמה יש בצורך. היוזמה נולדה, קודם כל לפני היוזמה, כמו שהזכרת את חולי, שהיא באמת גורו שירות, אני חושב שכל מי שעוסק בשירות בארץ מכיר את האישיות הזו, סמנכלית שירות מאוד ותיקה בהרבה מאוד ארגונים, שיש לה ברנג'ה של כמעט 2,000 איש, מכמעט כל ארגון, סמנכל או מנכל שעוסקים בנושא שירות, ואנחנו כבר שנים נפגשים מעת לעת, ועוסקים בכל מיני דברים שקשורים לשירות, ויש לנו איזשהו חזון מאוד גדול לשפר את רמת השירות בישראל. ואותה קבוצה, שהיא קבוצה סגורה, פנתה אלינו בסוף דצמבר, אמא של רוני אשל, שרון, שרוני התצפיתנית שנרצחה בנחל עוז, והיא קיבלה מכתב במהלך השבעה ממש, מאחד הבנקים, עם פרזנטור חייכני, עם סימן וי בידיים, והטקסט קשה מאוד לכבוד יורשי המנוח רוני אשל זל. היא סיפרה שבמהלך השבעה, עם כל הכאב והטרגדיה שהם החילו באותה עת, לקבל מכתב כזה, גם לא מדויק, אבל מאוד, בעיקר מאוד לא רגיש, מאוד כאב להם, ואותה אישית זה הפילו עוד 3 שבועות, והיא כנצבה לנו לקבוצת אנשי שירות, למה ככה? למה לא לדבר איתנו? למה מכתב כל כך קר? גם עם טעויות, ובטח לא עם סמלים והחיוכים שיש על גבי המעטפה. ואז בשיחה כמעט אגבית בין חולי לבני, הבנו שבעצם היכולת שלנו להתמודד עם התופעה הזו ולעזור לארגונים לנהל יותר נכון את הסיטואציה מול משפחות שקולות, היכולת היא מאוד ריאלית וממשית, כי סך הכל כולם נמצאים במרחק וואטסאפ מאיתנו, אנחנו מכירים כמעט את כולם בארגונים, והיכולת שלנו לחבר את המשפחות השקולות לאותו בן אדם בארגון שאחראי על השירות היא מאוד קלה. החלטנו לעשות את זה, וממש בשיחה בראשון לינואר זה קרה, בשביעי לינואר שבוע לאחר מכן, כבר היינו באוויר, החלטנו להקים מטה שכולו התנדבותי, מטה שירות חרבות ברזל הוא נקרא, והמטרה העיקרית שלו היא לסייע למשפחות השכולות מהמלחמה, ולחבר אותם לארגונים שבהם...
אז צריך לומר, אתם מגיעים למשפחות השכולות במהלך השבעה, אתם מציגים את השירות ומזמינים אותם... לפנות בכל נושא ועניין?
נכון, אני רק אגיד מה בעצם השירות שאנחנו מציעים, זה לחבר אותם לארגונים, כדי לעזור להם בכל מיני תהליכים בירוקרטיים שיש אחרי מוות לצערנו. בחלק מהמקרים זה דברים פשוטים, אבל בחלק זה דברים מורכבים. בכל נושא שהוא, זה יכול להיות נושא פיננסי כמו בנקים וביטוח, ומכון כושר ורכב וחברת תקשורת וייעוץ משפטי, ובאמת הכמות היא עצומה. ולחבר אותה לארגון, ולעזור להם, אחד, לעצור את השלומים, כי אם לצערנו יש פה חלל, אז כנראה שכבר לא צריך לשלם, אז לעצור את השלומים ידיד, בלי שאתה משפחה תצטרך להודיע לארגון, שהאדם כבר לא בין החיים. אחרי זה לעצור מכתבים, או לפחות לטפל בצורה שיהיו הרבה יותר רגישים, ובאופן כללי לטפל בכל ההליך הבירוקרטי, שכרוך בלא מעט פרוצדורות בחלק גדול מהמקרים, ולנסות להקל על המשפחות. עכשיו, הדרך שאנחנו מצליחים לעשות את זה, היא כי אנחנו לא פונים למחלקה הנורמטיבית בתוך הארגון ולאדם הזוטר בארגון שעכשיו צריך לטפל, אלא ישר לדרג הגבוה ביותר שהוא מטעמנו, אותם אחד מ-2000 איש שקיימים בברנג'ה שלנו, והוא באופן אישי או מי מטעמו מטפל עכשיו מול המשפחה, כך שהטיפול הוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר רגיש, עם כל מה שצריך לקחת בחשבון, שמדובר באירוע כל כך לא נורמטיבי וכל כך יוצא דופן, כמו האירוע שקורה במדינה בחודשים האחרונים. עכשיו, אם נזכרת שביתי איך זה קורה, אנחנו מגיעים עול משירות למשפחות, ממש אחד מאנשי המטה שלנו, יש לו תפקיד, כל יום שיש הותר לפרסום, אז הוא פשוט ניגש לקובץ אקסל, ומתחיל למלא אחר הפרטים, איכן השבעה, מי המשפחה, ואז מתמידים מתנדב מתוך הארגון שלנו, היום בארגון יש כבר למעלה מ-300 מתנדבים, אנחנו מתמידים מתנדב בדרך כלל שגר בקרבה גיאוגרפית, הולכים לשבעה של המשפחה, מתמידים את עצמנו, חומרים שיווקים ואת האתר האינטרנט שלנו כמשפחה, תבין שאנחנו לגמרי כל מטרתנו לעזור ואין פה שום כסף והכל בהתנדבות מלאה, ואז באיזשהו תהליך שלם מקבלים מהמשפחה את רשימת הארגונים.
אתה יכול זיו לתת לנו דוגמה של השירות הכל כך מיוחד, משמעותי ונכון שאתם נותנים?
כן, ובאמת הכמות הדוגמאות היא מאוד גדולה, זה יכול להיות ניתן מקום פיננסי, אז למשל במהלך שבעה, אלמנה קיבלה מכתב מהבנק שגרתי לחלוטין, שבמקרה הערבות הבנקאית שאותו חלל לקח, מסתיימת ממש 3 ימים אחרי מועד המכתב, כלומר במהלך השבעה. ברור שהאלמנה אין לה מושג מה המשמעות של הנושא הזה, ובוודאי לא הייתה יכולת לטפל. אז אנחנו יצרנו קשר עם הבנק, ושוב, זה מישהו מאוד בכיר מטעמנו שנמצא בתוך הבנק, אז מיד קיבלו ערכה של עוד 3 חודשים. אם צריך להגיד את זה בצורה מאוד ישירה, אנחנו מנצלים את הקשרים שיש לנו בכל הארגונים כדי לעזור. ואנחנו יודעים איך זה עובד, קשרים זה דבר שמאוד עוזר, בוודאי במקרה הזה, וגם חייבים לציין, הארגונים רוצים לעזור. אז הזכרתי למשל את הבנק, סיטואציה אחרת, זוג שנרצח בשביל אוקטובר, ואח של הנרצח לקח לחסותו לטפל ב4 ילדים. עכשיו יש לא מעט בירוקרטיה בהיבט של תאומה מול רשות המיסים. אז פה ממש גם סייענו בלרכז את כל המידע, לסדר אותו לכדי אוסף של תפסים, גם היינו צריכים לקבל אישור מיוחד לרשות המסים, לא להגיע פיזית, אלא למלא את זה דיגיטלית, וגם את זה קיבלנו.
אתה יכול להגיד משהו גם על המתנדבים עצמם, מה אתה שומע מהם, על העשייה שלהם?
אז קודם כל, כל המתנדבים שהצטרפו וממשיכים להצטרף, אפשר גם דרך האתר, אני אשמח בסוף לציין, כולנו לא הבנו למה אנחנו נחסים, כולם באו מרצון טוב, אבל ברגע שכל מתנדב מממש את ההתנדבות, כלומר נפגש עם משפחה, מדבר איתה, הפידבק שאני מקבל ממש מ-100% מהמתנדבים, זה במילה אחת וואו, כלומר הם מקבלים המון חיזוקים גם מהמשפחה, גם מזה שזה פשוט מצליח, כי ברגע שמשפחה פונה אלינו, ואנחנו דרך מוקד מתנדבים שגם שטראוס מים העמידו לנו, שבסוף עובד מול הארגונים, אנחנו רואים שהדברים מצליחים. אז אותו מתנדב שמצד אחד מקבל התפעמות ואסירות הודעה מהמשפחה, כי הדברים, זה באמת עוזר להם, וגם שהוא רואה שדברים משתרים, כלומר זה לא מסתיים רק בתעזרו לי בבקשה מול ארגון ניקס, אלא יום, יומיים, שלושה אחרי, הוא מקבל כבר עדכון שהדבר בוצע. אז זו תחושה עילאית של סיוע אמיתי, באמת למי שהכי צריך, וחייבים להגיד, בגלל שכולנו מהתחום הזה של השירות, העבודה טכנית היא לא קשה, וכאמור הארגונים רוצים לעזור, אבל זה מצליח. כמובן שיש פה עבודה רגשית לא פשוטה, להיכנס למשפחה בתקופה כל כך קשה, אבל ברגע שזה מצליח, ולדעת שאנחנו באמת מסייעים, זה תחושה נהדרת. והעבודה היא עוד רבה, יש עוד הרבה מה לעשות.
לגמרי.
הזכרתי רק את נושא הפיננסים ורשות המיסים, וזה גם לטפל מול חברת תקשורת כדי לעצור את המנוי, או מכון כושר, או משרד התחבורה, למשל אמא של נרצחת,
כן.
תמר גוטמן, נרצחה בנובה, ואמא שלה העירה, לא ידעה מה לעשות עם הרכב שלה, כי הרכב על שם הילדה. ואין לו שום זכות על הרכב, אבל עכשיו צריך לעשות לו טסט או למכור אותו, ואין לו שום זכות. וכשהיא פונה למשרד התחבורה, זה לא כי הם רעים, הם לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה. שוב, בזכות הקשר שלנו, הנושא נפטר, קיבלה את ההרשאה לעשות מה שצריך, וצריך גם לעשות טסט וגם למכור אותו אחרי זה. וכאמור הדוגמאות הן רבות, וזה יכול להיות גם מקרים יותר פשוטים. שוב, משפחה שכולה, היא נמצאת בתקופה הרעה ביותר בחיים שלה, היא קשה לה להתמודד עם המון דברים. אז אפילו תור לקופת חולים שאומרת, האמא, אני צריכה את התור לקופת חולים, אבל אין לי את היכולת עכשיו לחכות 4 שעות על הקו, או למשל שהיא בסוף הגיעה לקופת חולים, אמרו לה שהתור...
אוי ואבוי אם יש לנו עוד מוקדי קופת חולים שצריך לחכות 4 שעות על הקו.
אז היה גם דבר כזה, וגם התשובה בסוף הייתה, יש פעם בחודשיים קובעים את התור, אז בואו נדבר עוד חודשיים. ברור שפה הפעלנו את מי שצריך, והתור נקבע מיד. הבירוקרטיה היא רבה, ואני חושב שאנחנו, אני רואה, אנחנו מאוד מצליחים לסייע, ולפחות נקודת אור אחת בכל הסיטואציה הזאת.
זיו רוזן, מנהל מטה שירות חרבות ברזל, תודה רבה רבה, שפו גדול על המיזם ועל כל, על ההתמדה בו וההרחבה בו, אין ספק שזה שירות כל כך חיוני, ושיהיה לנו שבוע מבורך.
תודה רבה, בשורות טובות.
יפה שקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה בית לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, בכל שושנה בין קוצים שעת, וליבו הקטן קפה כקרח. ואם אי פעם תגיעו לכאן, תדעו שכאן הוא חרש צנח, וכל הנפילה לעולם לא נשמע. שפניו שוחקות ושיער לא זהב, תדעו שזהו בהושיע שזה יד, ולטפו את אבק המדבר בעיניו. ואז תעשו חסד קטן, כתבו נמהר לכל אימותינו, שירווח להן קצת ויפוק צערה. הנסיך הקטן חזר אלינו, הנסיך הקטן מפלוגה בית לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, בכל ששנה בין קוצים כעת, וליבו הקטן קפא בקרח.
כמובן שזה היה הנסיך הקטן שכתב יונתן גפן. ולמה השיר הנסיך הקטן? כי בפינתנו היו ועודם, היום אנחנו מבקשים לדבר על אנטואן דה סנט אקזופרי. בסוף החודש נציין 80 שנה למותו, ואנחנו משתדלים מדי שבוע לדבר על אנשים שהגם שהם לא איתנו, מורשתם, משנתם, הסיפור שלהם מהדהד בקרבנו, ואנחנו מבקשים להזכיר, ובאמצעותו של נועם סגן כהן, מרצה, מורה דרך ומדריך, ואנחנו מבקשים לדבר איתו על אנטואן דה סנט אקזופרי. ערב טוב לך, נועם.
ערב טוב, יהודית, ולכל מי שמאזין לנו.
תודה ותודה רבה שאתה איתנו. אז אנחנו יודעים שסנט אקזופרי כתב את הנסיך הקטן, יודעים פחות שהוא כתב עוד הרבה מאוד דברים אחרים, ואולי יודעים גם פחות את סיפור תעלומת מותו, אז אתה יכול לשפוך אור על, על הדמות?
אכן כן, האמת שהנסיך הקטן, כפי שאמרת, הוא אכן הספר מאוד מפורסם, ואצלנו בתודעה מתקשר השיר ששמענו כרגע של יונתן גפן, אבל הוא קודם כל אחד הספרים הנמכרים ביותר בעולם, והוא גם אחד הספרים הכי מתורגמים בעולם, אבל הוא לגמרי לא הספר הראשון של אקזופרי, והוא הופיע בשלב שבו אקזופרי כבר היה סופר מוכר, כמה ספרים שלו כבר היו רבי מחר לפני כן, והאמת שכל סיפור חייו שזורים בו שני חוטי שני, גם ספרות כסופר כמובן, וגם תעופה. הוא היה חלוץ בעולם התעופה, בתקופה שבה כמובן מטוסים היו רק בראשית דרכם. אני אזכיר שהוא נולד בשנת 1900, כך שממש בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שאז כמובן קראו לה המלחמה הגדולה, הוא חווה לראשונה, כשהיה ממש ילד קטן, בן 12, איזה מטוס מאוד 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 ראשוני ובסיסי, נחת אצלם בשדות, בחצר, והחוויה הזאת צרבה בו ככה משהו מאוד מאוד חזק, שכנראה הוביל אותו כמה שנים מאוחר יותר, ללכת ולקחת שיעורי טייס. הוא למד טייס באופן פרטי. אחר כך הוא התגייס לצבא, ובתוך הצבא העבירו אותו, הצבא הצרפתי כמובן, העבירו אותו לחיל האוויר, ואז הוא למעשה הפך לטייס בחיל האוויר. אבל זה היה פרק זמן מאוד קצר, ואחר כך הוא הפסיק לטוס, והיו לו כל מיני התנסויות אחרות. הוא היה עיתונאי, עבד בשירות עיתון צרפתי מאוד מפורסם, ויצא בשליחותו לכמה וכמה מקומות בעולם, אבל התעופה הייתה באורקיו, ובשלב עוד יותר מאוחר, אני אזכיר, זאת התקופה שפעם ראשונה חוצים את האוקיינוס האטלנטי בטיסה היסטורית שמפורסם, צ'רלס לינברג, השנה היא כבר 1927, והוא כמובן מאוד מאוד בעניינים. בתקופה הזאת הוא משמש כטייס דואר. טיסות דואר היו מאוד מאוד נפוצות באותה תקופה. הוא טס בהתחלה בקו מצרפת למערב אפריקה, לדקר, לסנגל. טיסה ארוכה מאוד של אלפי קילומטרים, כמעט 4,000 קילומטרים מעל מדבר הסהרה. כמובן שאני מספר את זה, כי החוויות והניסיון שהוא צבר בתקופה הזאת, ישמשו אחר כך גם בספר הנסיך הקטן, וכמובן גם בספרים אחרים. בגלל הטיסה של צ'רלס לינברג וחציית האוקיינוס האטלנטי, הצרפתים מאוד מאוד רצו להוכיח שיש אפשרות לתעבורה אווירית בין צרפת לבין המושבות שלה מעבר לים, רחוק רחוק במזרח אסיה, בווייטנאם, בסייגון. ואז הציגו פרס כספי מאוד מאוד מפתה וגדול למי שיצליח להגיע לסייגון בדרך, בזמן הכי הכי קצר. פה כדאי להגיד, זה מרחק של למעלה מ-10,000 קילומטר. הפרס היה 150,000 פרנק, והוא החליט שהוא יוצא לדרך. ובטיסה הזאת, זאת הטיסה המפורסמת שהתרסקה במדבר. הם התרסקו, הוא והשותף שלו, המכונאי, בחור צרפתי נוסף, חבר, אנדרי פרבו, זה שמו, והם התרסקו במדבר הלובי, וצעדו ברגל כמה ימים בתנאי חום ויובש מאוד מאוד קשים. לא היה להם כמעט כלום, הם היו מצוידים, הוא מפרט כמה ענבים, שני תפוזים, איזו עוגיה, מעט יין, אבל הם כמובן נכנסו למצב מאוד מסוכן, חוו הזיות וחזיונות שווא, וביום הרביעי באופן מזל גדול הציל אותם איזה בדוי על גמל, והם חזרו בשלום. המטוס התרסק, אבל הם יצאו, איך אומרים, בשן ועין, אבל על הרגליים. ובעצם זאת עוד חוויה שמעצבת את הדמות שלו כטייס. אחר כך הוא מוצא את דרכו בכלל לאמריקה, ויושב תקופה בגואטמלה, שם הוא נפצע בתאונת טיסה. תאונות טיסה לא היו נדירות באותה תקופה.
לגמרי.
ועל התאונות ועל הניסיונות האלה הוא כותב בכמה ספרים קודמים.
ולפני שנדבר על תעלומת מותו, משהו שאתה יכול להגיד גם על הכתיבה שלו, שהרי בכתיבה שלו יש סיפורת, אבל עם הרבה מאוד תבונה ותובנות ולקחים, אז משהו שאתה יכול להגיד על זה באותה תקופה?
כן, בהחלט. תראי, הספרים שלו, הספר הראשון שלו נקרא דואר דרומי, וגם הוא מבוסס על חוויותיו כטייס, אבל כמו שאת אומרת, הוא משלב בתוך הכתיבה שלו, הוא משלב גם מציאות, סיפורים של חבריו ושלו בעצמו, וגם הוא משלב ביקורת על הרבה מאוד דברים שקורים בצרפת ובעולם בכלל באותה תקופה. לכן הזכרתי שהוא היה גם עיתונאי כמה שנים, והוא התנסה במה שקורה ברוסיה, במה שקורה באיטליה, מוסוליני, עליית הפשיזם, עליית הנאציזם. הייתה לו הרבה מאוד ביקורת והרבה מאוד מבט מאוד נוקב על הדברים שהתרחשו באותה תקופה בכל העולם, לא רק בצרפת כאמור. ואז הוא כותב עוד ספר שנקרא טיסת לילה, תרגום של השם המקורי בצרפתית, לא תמיד אגב השמות בעברית ובאנגלית הם תואמים לגמרי לשמות המקוריים באנגלית, והספר הראשון שלו שתורגם לעברית זה הספר הזה, טיסת לילה. ספר שזכה גם בפרס ספרות צרפתי מאוד מאוד נחשב, מיצב אותו ממש בתור כוכב עולה גם בספרות העולמית. זאת העבודה הראשונה שזכתה ממש להכרה בינלאומית, ובאמת כאן בספר הזה, שוב, הרקע זה פעילות של לילה אחד, טיסת לילה. לילה אחד, אבל המוטיב זה ההתלבטות בין חיי אדם לבין החובה של התפקיד והתועלת לטווח ארוך, כי הוא כבר היה מנהל של תחנת טיסה ששרתה קווי טיסה, וזה באמת בא לידי ביטוי בכתיבה שלו בצורה מאוד מאוד
והיות מאוד והזמן דוחק בנו, נועם, אז שני משפטים על האופן שבו הוא מצא את מותו בגיל 44. רק
אז את אומרת רק, אני אדגיש שהוא ממשיך לטוס למרות שכטייס הוא כבר מבוגר מאוד. למען האמת זה מגיע גבוה גבוה לדרגים הכי בכירים כדי לאשר לו לטוס. אנחנו כבר כמובן בתקופה של מלחמת העולם השנייה, והוא יוצא לטיסה שבדיעבד תהיה הטיסה האחרונה שלו. הוא ממריא במוקדם בבוקר לטיסה במטוס סיור, מטוס ביון. הוא אמור לצלם מה שקורה באזור ארון, באזור נהר ארון. הוא ימריא משדה תעופה צרפתי בקורסיקה, בים התיכון כמובן, ואחרי שחלפו כמה וכמה שעות, בסופו של דבר הכריזו עליו כנעדר, ולמעשה עד עצם היום הזה הוא לא נמצא. כן. אבל כדאי לציין כמובן שכן נמצאו הצמיד שלו, כאן הנסה, התושבת של הגלגל מהמטוס שלו, והמטוס בעצמו נמצא גם הוא. אני מדבר כמובן על עשרות שנים רבות רבות אחרי המלחמה, ב-98, 99, 2000, נמצאו החלקים האלה, אבל אין כמובן שרידים לגופתו, ועד היום אנחנו לא יודעים, זה נשאר בגדר תעלומה, האם הוא פעל, האם הוא התאבד, האם התקלה טכנית, יש כל מיני סברות בכיוון האלה.
בזה אנחנו נסיים. נועם סגן כהן, תודה רבה ששפכת אור על סנט אקזופרי. אין ספק שזה עולם ומלואו ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה רבה. תודה ולילה טוב.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת השבוע פנחס. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך?
אני בטוב.
אז אנחנו נדבר היום על פרשת פנחס.
בהחלט, אנחנו ככה... לדעתי יש פסוק חד פעמי שמופיע בפרשה הזאת. יש מלא פעמים שכתוב, וידבר השם עם משה לאמור. זה מין כמעט תבנית קבועה. זה הפעם היחידה שכתוב הפוך. וידבר משה אל השם. מה הייתה סיבת הפנייה של משה אל הקדוש ברוך הוא? מאוד מעניין. הדבר היחיד שמבקש לנו זה שהשם ייתן איזה מישהו במקומו. הוא מבין שהוא צריך לפרוש כבר, הקדוש ברוך הוא מודיע לו על כך, ואז הוא מבקש ממנו שתמנה לי מחליף. זאת אומרת, הוא לגמרי שם את הרחב האישיים בצד, הפעם היחידה שהוא פונה, זה בשביל שיהיה מישהו שימשיך בדרך. זה כבר, אני חושב,
זה כבר מידה ראויה.
הלוואי, כי בהרבה פעמים אנשים שמסיימים, מה שנקרא, יש דבר שנקרא אפקט אחרי המבול.
ברור, ברור.
כן, ויש מקום, אם המבול אחרי, אז כולם יגידו, וואו, כשהוא היה איזה איש גדול, משה בדיוק הפוך. מה שחשוב לי, מה שיהיה אחרי, מה שהעם חשוב לי, ולא אני האישי. ואז הוא אומר שם עוד דבר מאוד מעניין, שהוא מבקש איש אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם. אז יש רשי נהדר שאומר שלא כדרך מלכי אומות העולם שיושבים בבתיהם ומשלחים את חיילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, שנלחמתי בסיכון ואוק וכו' וכו'. זאת אומרת, בעצם מה שהוא אומר, יש פה איזושהי הבחנה בין אופי המנהיגות של אומות העולם למשה. ואחר כך יהושע, אחר כך דוד. ונקרא, האם אתה מנהל את הכל מהבית שלך ושולח את האחרים להילחם? או, המנהיג הישראלי הוא אחד שהולך בראש.
בראש, כן.
והולך בראש. אנחנו מכירים את הביטוי הזה אחראי. תמיד נראה לנו שזה ככה משהו שצמח בצהל, אולי לפני זה בפלמח, מתברר שזה מורשת עתיקה שבאה ממש מהפרשה שלנו. זה האחראי, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, הוא הולך בראש. למה זה כך חשוב, ההליכה הזאת בראש? אז אולי יש פה כמה דברים. ראשית, אומץ לב של מנהיג, שאתה יושב בבית, זה חוכמה גדולה לשלוח את הצבא. נראה אם אתה בעצמך מוכן להסתכן. ב', כשאתה נמצא קדימה, אתה רואה את המציאות באמת. אתה לא נשאר רק על הערכות של אחרים. אתה רואה במו עיניך. אולי לפעמים צריך לשנות את התוכניות, אולי לפעמים כדאי להבין את המחיר של המלחמה, ולא סתם להיכנס לכל מיני, נקרא, להיות לארג' על חשבון אחרים, על חשבון דמם של אחרים. אולי הדבר הכי חשוב זה הדוגמה האישית. כשהעם רואה שהמנהיג עצמו מראה דוגמה אישית, אז הוא מוכן ללכת אחריו. אבל כשהוא עצמו נשאר בבית, והחיילים נמצאים שם בשטח, והוא לא נמצא שם, הוא לא איתם, אז באיזשהו מקום אומרים, רגע, רגע, אז למה אנחנו בעצם נלחמים? עבור מה? ועבור מי? וכן, יש כזה קצת סכנה. ואנחנו יודעים את זה ממחמה הזאת עכשיו, כמה מפקדים שנעים קדימה, מה שנקרא המנהיגות לפנים, אומרים את הכך שהרבה מפקדים גם נופלים בקרב, אבל עדיין זה דרכו של עם ישראל, זו המנהיגות הזאת, המנהיגות של לפנים, מנהיגות של אחראי.
הרב איתמר חייקין, כרגיל, מרבה דעת ומרחיב לב, תודה רבה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, גיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו, תודה רבה. כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.
אני כעת במשעול העובר כילד ההולך לו לאיבוד כפו כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה. ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה כתפילת האדם, וליבי יקרא מאין יבוא עזרי. עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים, מה יש שם שאין פה? שאל אותי עובר, מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו. כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר, ערים ראשי אל המחר. ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה כתפילת האדם, וליבי יקרא מאין יבוא עזרי.